טוב, אחי, אז בזמן שאתה חיית לך את החיים והתעסקת בכלום, כמו שאומרים, אז צוות מדענים מצא דרך ופיתח שיטה לייצר מהצואה האנושית דלק.
דלק?
דלק, אחי. דלק.
אוקיי, דלק שלא, מכונית?
דלק, הייתי עם כרגע של
95?
מכונית, דלק. זה תלוי, זה תלוי.
אם זה 98, אין לי מה לעשות עם זה.
זה נכון, זה נכון. אבל מדענים ישבו, אתה יודע, ישבו ברצינות וחשבו, אוקיי, יש לנו המון המון צואה בכל העולם הזה. מה עושים? מה עושים הדבר הזה? מה זה? ואז עשו אחד ועוד אחד, ועכשיו מייצרים מזה דלק. זאת אומרת, תיאורטית, אתה תוכל לשבת לך בבית, בנוחיות, ואחרי זה ננסוע לבאר שבע, אם תרצה.
אתה יודע, אידיאלית אולי יתקינו את זה במושב הנהג. למה שאני מהבית, איך אני בדיוק הופך את זה מהבית לאוטו, זה סיפור.
יפה, זה פיתוח.
עכשיו במושב הנהג, המושב יהיה לו אופציה כזאת, בלחיצת כפתור נפתחת אסלה קטנה מתחתיך.
וואו.
ואתה משלשל פנימה, כי זה מה שעושים בגיל שלנו, כבר לא עושים קאקי, זה הכל שלשול אחד מתמשך.
כן.
שאני מקווה שהם יודעים להמיר שלשול לדלק. זה כבר, כן, זה כן, כבר כן. במצב צבירה של דלק. ברור. זה רק כמעט אין שם עבודה.
בדיוק.
זה כבר בדיוק. נראה כמו דלק, זה מסריח כמו דלק, זה דה פקטו זה דלק.
בדיוק. אז תשמע, אני לא יודע, אני לא חושב שהם פיתחו עדיין את הדבר הזה, אבל זה גאוני, זה גאוני. במקום שאתה תשב בבית, תאסוף את החרא, ואחרי זה תכניס אותו למחל. אתה יודע, זה נורא, נורא מסובך כל הדבר הזה. אתה פשוט תשב.
לא יודע מה זה. זה פינה קצת מסריחה, הייתי אומר.
נכון. אבל תשמע, לפעמים אנחנו עוסקים בנושאים מדעיים, וכרגע זה מה שהמדע הביא השבוע.
אוקיי.
אוקיי. כל הכבוד, תשמע. אז אנשים, אני מציע לכולם להתאפק עוד קצת, עד שכל הטכנולוגיה הזאת תתפוס כמו שצריך, ואז אתם יכולים להוציא מחל דלק מלא ולנסוע לירושלים.
אני לפני שבוע ביקרתי עם הבנות במקום שנקרא בולדרינג, מקום של טיפוס קירות.
טיפוס קירות.
כן. עכשיו לא מדובר בקירות הענקיים האלה שיש לפעמים בספורטק, או אם אתה מכיר בכל המקומות האלה של איי ג'אמפ, סקיי ג'אמפ, שיש גם כזה אזור של קירות שקושרים אותך ואתה מטפס, וזה יחסית קל, כלומר, כל ילד מצליח לטפס עד הסוף, בהנחה שהוא לא מפחד או משהו כזה. שם זה קצת יותר קשה, זה קירות חשוף, כלומר, זה קירות שלא קושרים אותך לשום דבר, יש על הקירות כל מיני כאלה חתיכות שהודבקו או ננעצו לקיר, ויש רמות קושי, יש קירות יותר קשים, קירות יותר קלים, קירות שילדים יכולים, קירות שרק מבוגרים יכולים. והאמת היא שהילדות מאוד נהנו, אתה יודע, היינו שם שעה אולי, לא יותר, העביר להם את הזמן, והעביר לי את הזמן, והכל היה בסדר. אבל מה שתפס את עיניי, זה העניין הזה שכמעט כל האנשים שם, היו שם כמה ילדים, אבל רוב האנשים שם היו אנשים מבוגרים. היו אנשים מבוגרים שבאים לשם, ובקטע מאוד מאוד רציני, באים לעשות בולדרינג. זה הספורט שלהם. הם באים, הם לבושים, יש להם בגדים, יש להם נעליים. הם כאילו, אתה יודע, והם כזה מטפסים, והם יורדים, והם כזה, אתה יודע, עושים מתיחות, והם כאילו, אתה יודע, כאילו אתה מרגיש כמו קארל לואיס מתאמן לאיזה משהו, הם גם באותה רצינות מתאמנים בטיפוס קירות. עכשיו, אתה יודע, אנשים, כאילו, מה, זה, כאילו, אוקיי, הבנתי, טיפסתם 2 מטר, ירדתם למטה, מה אתם זה? אתם כאילו מסתכלים על הקיר, האם אני אוכל לו, האם אני אצליח לכבוש את הקיר הזה? זה כול הקיר. מה הקטע לטפס על קירות?
ראשית, שוב פעם, אחי, שוב פעם, הידע החסר שלך באמת משנה את התמונה ומציג את הדברים באור לא נכון. רוצה להגיד לך, כאחד שטיפס על קירות הרבה מאוד שנים בעברי, אז טיפוס על קירות זה דבר מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מורכב, ודורש גם אינטליגנציה, גם כושר, ובעיקר הרבה 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 מאוד כוח בידיים וברגליים.
זה לא נראה כזה קשה.
ניסית?
לא ניסיתי, לא ניסיתי.
למה לא ניסית, אחי?
לא יודע, אני לא במצב פיזי, אתה יודע, אפילו מינימלי לעשות את זה, אבל אתה יודע, דברים קשים, יש הרבה דברים קשים. כן? גם למצוא תרופה לסרטן זה קשה, אני לא רואה אותם מנסים את זה, אבל הם מנסים לטפס על קירות. עכשיו, הם כבר טיפסו על כל הקירות, אוקיי? המקום הזה, הם חוזרים אליו יום אחרי יום, טיפסת אתמול, מה אתה בא עוד פעם לטפס? לא כמו הילדות לי עשו את זה, אולי עוד חצי שנה נלך עוד פעם, יעשו את זה עוד פעם. הם כאילו עובדים בזה, הם באים יום אחרי יום אחרי יום, מטפסים על קיר, יורדתי מהקיר, מטפס על עוד קיר, יורד מהקיר, מטפס על קיר, יורד מהקיר, לאן זה הולך?
מה זאת אומרת לאן זה הולך? זה ספורט, מה יגידו אלה שרצים? אנשים רצים, כל יום שמים נעלי ספורט, לובשים בגדים ורצים, לאן הם רצים?
הם רצים, הם רצים, הם מנסים לכבוש יעד יותר גבוה, אוקיי, הם רצו אתמול 4 קילומטר, מחר הם ירוצו 5 קילומטר, הם עשו מרתון, ב-X זמן הם ינסו לשפר את הזמן. הם עושים, אתה יודע, כל הזמן מעמדים, מעמיד לעצמך יעדים חדשים. מה פה? טיפסתי על הקיר ב-10 שניות, עכשיו אני אטפס עליו ב-9.5 שניות. הוא גיב ספק. מי מסתכל על זה? מה, אתה עומד לי עם סטופר? כמה זמן לוקח לי לטפס על הקיר? מה, זה מדעי בכלל? מישהו בכלל יודע למדוד את זה? מישהו בכלל אכפת לו כאילו איך אתה... אני לא מבין את הספורט הזה בכלל. אתה יודע, אנשים שם כאילו, אתה יודע, נכנסים לזה בקטע. לא יודע, לא יודע. אני מרגיש שיש שם, זה קצת כמו, לי זה הרגיש כמו צופים. לא יודע למה, כאילו זה הרגיש כמו חבר'ה כאלה שבאים אחרי הצהריים בערב, והם חפשים, אתה יודע, איזה כזה חוג שאפשר בו גם לקשקש עם בחורות, ואפשר אולי לתפוס מישהי אחר כך וזה, ועד שהדברים האלה מתחממים, אנחנו בינתיים נעשה את עצמנו מטפסים על קיר, מי ישמע?
איזה שטויות אתה מדבר, איזה שטויות אתה מדבר, לתפוס זה. מי רוצה לתפוס בחורות בקיר טיפוס? אנשים, מה אתה חושב, זה מה שאנשים באים לעשות בקיר טיפוס? לתפוס? הם לא באים לתפוס בקיר טיפוס.
הם תופסים.
לא יודע אם הם תופסים, אבל הם לא באים לתפוס.
הם תופסים בקיר.
אתה ראית שמישהו תופס מישהי? באמת, באמת.
אני לא יכול להבין סיבה אחרת ללכת לשם.
תשמע, פעם אמרו שאני הייתי קטן, לטפס על הקירות היה ביטוי של שימום. כן?
בדיוק.
כל כך משעמם לו, מטפס על הקירות.
מרוב שימום, הם מטפסים על הקירות האנשים האלה. בדיוק,
אז בא בן אדם, עשה אחד ועוד אחד, אמר, אנשים משועממים, יש כמו זבל? יש. קירות, יש כמו זבל? יש. בוא נעשה אחד ועוד אחד. אתה מבין? ככה אנשים, ככה יזמים פועלים, אחי, משהו שאתה לא. יזמים, מזהים מצב, ונותנים לו מענה.
אין לי בעיה עם היזמים, יש לי בעיה עם האנשים שהולכים לזה. עכשיו, רק עוד הערה קטנה לעניין הזה, היו שם גם ילדים, כמו שאמרתי לך, והיה שם איזה ילד אחד, אני מניח שהוא בן 10 אולי, משהו באזור הזה.
כן.
והוא היה עם חבר שלו. חבר שלו, אני לא יודע איך קוראים, אבל לא קוראים אוריאן. ואיך אני יודע שקוראים לו אוריאן? כי חבר שלו כל הזמן קרא לו, אוריאן, 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 אוריאן. עכשיו, האוריאן הזה, הוא ילד רזה כזה, מאוד רזה, וכנראה גם מאוד גמיש ואטלטי, והוא כל הזמן ניסה לעשות דאווינים על החבר ועל כולם שם. קודם כל, הילדות שלי באות רוצות לטפס על זה, הוא נדחף להם מעצם, טק, 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 ואי אפשר לטפס מתחת למישהו, כן? זה לא חוקי. איך שהוא יורד, החבר שלו נדחף עושה, איך שהוא יורד, עוד פעם אוריאן, כאילו, הכי לא אנשים כאילו, קצת כבוד, קצת, אתם יודעים, יש עוד אנשים פה שרוצים לטפס, לא, אתם צריכים להראות שאתם הכי טובים.
אז נתת לו סתירה.
חוץ מזה, יש את הקטע הזה שראיתי שגם מבוגרים עושים את זה. הם מגיעים לאיזה נקודה גבוהה בקיר, ואז הם תופסים עם יד אחת ונטלים כזה, ומתנדנדים כמו מוגלי כזה, שתלוי כזה מהעץ, ככה. עכשיו, האוריאן הזה, זה שטיק מאוד חזק שלו, ולא סתם שהוא מתנדנד לו שם מצד לצד, הוא גם מפנה את המבט אחורה, לראות מי מסתכל עליו, להראות להם, היי, תראו אותי, אני עכשיו מתנדנד, מימין לשמאל.
הוא בן 10, אחי.
כן, אחרי זה הוא יורד, והוא אומר לחבר שלו, שבדיוק ירד, הוא אומר לו, תראה איך אני עושה את זה עכשיו, בשלוש שניות. טק, 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 עכשיו אני לא יודע אם הוא עשה את זה בשלוש שניות או ארבע שניות וזה, אבל הוא היה כולו מלא בעצמו. מה זה מלא בעצמו? עכשיו אני אומר, אם ככה הוא מלא בעצמו בגיל 10, מה יש הילד הזה יהיה בן 20?
טוב, אחי, אני לא יודע אם יצא לך השבוע לראות טלוויזיה, כי לי לא יצא, אבל הבנתי שראית אז התוכנית השבוע. או פרומו, או משהו.
לא יצא לי לראות את התוכנית.
לא יצא לך לראות
את התוכנית? לא, לא יצא לי, לא יצא לי. נורא רציתי, נורא רציתי, אבל לא יצא לי.
אבל אתה יודע, בוא נדבר על זה בכל זאת.
אוקיי, מה נדבר? לא ראינו את התוכנית.
לא זמן, אני ראיתי את הפרומו.
גם אני ראיתי את הפרומו.
הפרומו הספיק לי.
לי הוא לא הספיק. אני רוצה לראות את התוכנית.
וגם קראתי כתבה.
אנחנו מדברים על הסדרה החדשה לאהוב את אנה, שבה אנה אהרונוב מחפשת אהבה, מחפשת קשר, מחפשת זוגיות, מחפשת חתן, מחפשת משהו, מישהו שינענע אותה, מה שנקרא. ואני לא ראיתי כאמור, אבל מאוד סקרן אותי. מאוד סקרן אותי.
מה סקרן אותך?
סקרן אותי לצפות בזה.
למה?
ככה, קודם כל, אנה אהרונוב היא סקסית. היא נראית טוב, יש בה משהו, ואתה יודע, כאילו, בחורות כאלה, והיא לא, אתה יודע, אין לי סלידה ממנה בניגוד אולי אליך, אין לי משהו רע להגיד עליה. למרות שהיא, אתה יודע, במובנים מסוימים היא נכס של תרבות הכלום ושום דבר, דווקא היא איכשהו מצא את דרכה אל ליבי, ואני חושב שהיא
אומר?
חמודה.
מה כן? אתה אומר? כן, כן, מה כן. אתה אומר? מה לא יש מצליח בה? מה לא... יש בה?
יש בה, יש בה רוסיות מסוימת שהיא חביבה עליי, יש בה תמימות, יש בה אמיתיות, כנות, אנושיות, היא נראית טוב, היא רוקדת, היא על הכיפק, היא על הכיפק. אני לא מכיר אותה אישית, אבל מעט שאני מכיר אותה כן מהטלוויזיה, היא נראית לי דמות חיובית בסך הכל. אמנם יצאה תקופה עם איתי תורג'מן, שבעיניי זה פח הפחים, אבל אתה יודע, גם אותו אני לא מכיר. קטונתי מלשפוט אנשים והבחירות שלהם באהבה.
קטונת, בהחלט, כן. קטונת מלשפוט אנשים, יפה. יפה, זה צריך לצטט את המשפט הזה. איתי תורג'מן, אתה יודע, בכל זאת שחקן מוביל, פרפורמר.
לא, הוא לא שחקן מוביל והוא לא פרפורמר. ואם היינו עכשיו מדברים על...
שחקן, מה?
בדיוק, לא, שחקן אולי, אבל אם אנחנו מדברים על המשחק שלו, אז באמת זה פח הפחים. אם אנחנו מדברים על איך הוא בתור בן זוג, אני ממש לא יכול להגיד שום דבר על זה, לשמחתי, ויכול להיות שאנה אהרונוב מצא בו משהו. בסופו של דבר הם לא ביחד, כל הסיפור הזה לא רלוונטי, מה אנחנו נתקעים עליו.
נכון, אחרת לא הייתה לתוכנית.
אחרת לא הייתה לתוכנית, ובמידה מסוימת אני בספק אם היא רוצה למצוא זוגיות, כי חלק גדול מהאישיות שלנו מושתת בשנים האחרונות, מושתת על העובדה שהיא רווקה, ורווקה צריכה להישאר רווקה. מה היא תמכור לנו אחרי שהיא תהיה נשואה? את הנישואים שלה? מי זה מעניין? אבל, אני חושב שבתוכנית הזאת, ופה אולי אתה קצת מפספס. חוץ מזה שיש פה, כמו הרבה פעמים בריאליטי, ריאליטי של סלבריטיז, חדירה לחייהם הפרטיים ולשמוע קצת juicy stuff מפיה של מישהי שאנחנו כביכול מכירים בטלוויזיה, יש פה איזה פנייה, אתה יודע, לקהל מאוד מאוד גדול של רווקות, של נשים, וגם של גברים, אבל נראה לי שפה זה יותר בגלל הדמות שמובילה את זה, של נשים, שהן רווקות, והן לא מצאו בן זוג, או לא מוצאות, או עד כה לא מצאו בן זוג. ויש פה איזה מקום להזדהות, ולראות את הקשיים שלא רק הם חובות, אלא גם מישהי מוכרת ומצלחת.
אבל אתה מדבר כאילו אין לנו...
ונחשקת, חובה את אותם קשיים. ויותר מזה, יש שם גם פסיכולוג שמלווה את זה, ועוד כל מיני מומחים ש... רגע. רגע,
פסיכולוג שמלווה
מלווה את זה, ויש שם, ואנשים בעצם בבית, נשים בבית, יכול להיות אולי ללמוד מהטעויות שאנה עושה בדרך למציאת בן זוג, ואולי באיזשהו מקום בארץ, מישהי תמצא חתן אחת, לא שתיים אפילו, אחת, תמצא חתן, בזכות זה שהיא צפתה בתוכנית הזאת. ואני אומר, מי שמציל נפש אחת, כאילו הציל עם שלם.
עולם הוא לא אומרים.
עולם הוא לא. הציל עולם הוא לא.
אבל, תקשיב, אני לא מבין את זה, אני באמת שאני לא מבין את זה. כאילו הניסיון של אנה, והזה של אנה, אתה יודע, אני ידעתי דבר אחד. אני, אתה יודע, גמרתי הרבה מערכות יחסים, יותר נכון גמרו איתי. לא משנה אבל כרגע, לא ניכנס לזה. ואני, דבר
אחד... הרבה, אתה התחתנת בגיל 23, מה הרבה?
איזה 23, איזה 23. ואני, קודם כל, הייתי מפותח בגיל מאוד צעיר. בכל אופן... אני למדתי ממערכות יחסים שאין לך שום דבר להקיש על מערכת יחסים הבאה, כי אתה נמצא עם מישהי והיא נורא מעצבן אותה שאתה מחטט באף בסלון, ואז אתה עוקד עם נפרדים וזה, אתה פוגש מישהי חדשה ואתה ממשיך לחטט באף בסלון וזה כאילו לא מעניין אותה, אתה יודע, לה זה לא מפריע, לה מפריע שאתה משאיר גרביים בסלון, אתה יודע, כל אחת ומה שמפריע לה, זה לא שזה דברים שלקחתי איתי ויישמתי. בעיניי, אני לא יודע, יש מין, אתה יודע, כמו, מה שמו, אנחל בונני שפותח את התיק הרפואי שלו בשבעה ימים, זאת היא באה ופותחת את כל הניסיונות שלה, ניסיונות למערכות יחסים בקשת, בפריים טיים, לא יודע, חסרה לי קצת צניעות, חסרה לי קצת לא יודע, חסר לי קצת איזשהו שקט, איזשהו, למה אני צריך להיות חשוף לדבר הזה? למה? למה זה מעניין אותי אם לאנה הזאת יהיה חבר או לא יהיה חבר, אם תתחתן או לא תתחתן, ולמה דווקא היא? למה דווקא היא קיבלה תוכנית טלוויזיה? מה?
למה? כי היא סלבריטי, והיא נראית טוב, וזה מעניין, וזה מעניין, ומצטער.
אם היא סלבריטי ונראית טוב, אז איך היא לא מצא חתן? איך בחורה יפה כמוך נשארה לבד? איך? אני אגיד לך איך, אני אגיד לך איך. לא, אני אגיד לך.
לא, אני אגיד לך.
אני אגיד לך. טוב, תגיד אתה.
נו, תגיד.
נו, אז אני אגיד לך איך, אני אגיד לך איך. הבחורה הזאת פשוט לא רוצה להתחתן. מי שרוצה להתחתן, אני רציתי להתחתן, התחתנתי. אשתי רצתה להתחתן, התחתנה. תקשיב, מי שרוצה להתחתן, מתחתן. מתחתן, ולא עכשיו עסוק לי בלבוא ולוויים ולעשות איזושהי סדרה במשך שנה על החיים שלה, כדי למצוא איזשהו חתן. בזבז את הזמן בלראות טלוויזיה במקום ללכת ולחפש חתן. באמת. יודע הכי הרבה אנשים עוצרים אותי ברחוב ואומרים, חנן, מה הסוד שלך? איך אתה מצליח בגילך להיות עם שיער שופע, לראות נהדר?
כן?
אין, כל הזמן עוצרים אותי אנשים ואומרים לי, מה הסוד שלך?
אוקיי.
כן, כן, זה צד שאתה לא מכיר בי.
לא.
בכל אופן, אז מאחר וכל כך הרבה אנשים שואלים, קום לעצור כל פעם וזה, אז אני החלטתי לספר לכולם את המתכון שלי. אז אני בן אדם שמאוד מקפיד, מאוד מקפיד על תזונה, מאוד מקפיד על, על אורח חיים בריא, מאוד מקפיד על...
ממתי?
מלפני 3 ימים. כן, הייתי לפני 3 ימים, נסעתי ביום חמישי, הצפנתי לקיבוץ גדות, והשתתפתי בסדנה שנקראת, השם הרשמי שלה זה ניקוי רעלים פלוס צומיצים. מכיר?
שם נהדר, ניקוי רעלים פלוס צומיצים.
כן, כן, אוקיי. ככה זה. כך שאתה בעצם אתה מגיע למקום, סדנה, שנמשכת 3 ימים,
כן.
קיבוץ בצפון,
כן.
אווירה נעימה,
כן.
ואתה, כל מה שאתה עושה שם, אתה מתרכז בעצמך ולא אוכל, ושותה רק מיצים. מיצי ירקות, מיצי פירות, מיצים מעורבבים עם כל מיני תוספים, כל מיני כאלה.
חופשי?
חופשי, לא, יש שעות שבהם, אתה יודע, נותנים את המיצים, ואתה בין לבין עושה יוגה, עושה מדיטציה, שומע כל מיני הרצאות מרתקות.
כולם עם שרואלים כזה?
אז זהו. אז הקהל שם מתחלק לנחלק לשניים. יש את האירניקים כמוני, אנשים שעובדים כל היום, נמצאים בתרדות יומה, מה שנקרא, ובאים פתאום לאיזה טיימאוט. יש שם את כל הנקרא להם בשם אחד כולל, כל המחפקי עצים.
רוחניקים.
כן, רוחניקים כאלה, חמודים, חמודים מאוד, עם שרואלים, ולבושים תמיד כזה, עם כל מיני שכבות עליהם, עם כל מיני בדים מוזרים עליהם, ו- כן. וחוטלות.
בשבילם זה לא ניקוי מיצים, בשבילם המיצים, זה, אתה יודע, זה המנה העיקרית.
בדיוק.
הם כל השבוע נושמים אוויר.
אוכלים מסבים.
אוכלים ככה, אתה יודע, בקושי אוכלים, ואז הם הולכים לסוף שבוע מיצים, מתפנקים.
בדיוק, מתפנקים. אז אני, קודם כל זה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה, עשיתי את זה כמה וכמה פעמים בעבר, ואני יכול להגיד לך שאני פשוט ממליץ בחום, ממליץ בחום, אנשים, לכו ותעשו צומיצים 3 ימים, קודם כל תורידו במשקל, אבל זה, אתה יודע, זה בקטנה להוריד במשקל, אני בסך הכל, אתה יודע, עם ה-75 קילו שלי, 1.90 מטר, אני לא באמת צריך לרדת במשקל, אבל אז אתה גם יורד במשקל, ואתה גם פתאום יש לך זמן להתבונן לתוך עצמך, אחי. ואני התבוננתי לתוך עצמי, אחי.
ומה ראית?
הזדעזעתי.
ברור.
הזדעזעתי.
יכולת לשאול אותי, לא היית צריך לנסוע עד שם.
בדיוק, יש לך המון המון זמן פנוי, מה אתה עושה? מתבונן על תוך עצמך, ומה שאני ראיתי שם...
נורא, 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 נורא.
זה נורא. זה באמת היה הקטע הנורא. ומאוד שמחתי שזה נגמר, מוצאי שבת, חזרתי הביתה וחזרתי, אתה יודע, מקלחות.
עצרת להמבורגר בדרך?
לא, דווקא לא עצרתי להמבורגר בדרך, רציתי לשמור את זה עוד קצת, אמרתי, אני לא אתן לזה, אבל אני יכול להגיד לך היום, בתום 3 ימים, שאני מרגיש מאוד מאוד נקי מרעלים, מרגיש מאוד מאוד קל יותר, מרגיש רוחני יותר, ואני שוקל גם ללכת לקנות לי כל מיני בגדים כאלה, אתה יודע, מגניבים, ולהסתובב ככה, להגיע לפגישות, וזה, אני לא יודע איך פה...
מה, מה, לא הבנתי, מה זה להגיע לפגישות?
להגיע, אתה יודע, להגיע לפגישות, פגישות עבודה עם הבגדים האלה,
עם שרוואל?
עם שרוואל, עם חוטלות, עם כל מיני בדים כאלה מסביב. כי תשמע, אני הולך לפגישות, וכל הפגישות שלי זה עם אנשים שלבושים במכנסיים מחויטים וחולצות מחויטות, ו...
אז אין לזה מקום, מה אתה תבוא עם שרוואל? הם יגידו, הוא בחור לא רציני.
כן, אבל אתה יודע, אני קריאטיב, מה אכפת להם איך אני בא לבוש? אדרבה, ככל שאני אבוא יותר קיצוני, יגידו, זה מביא לנו בטח דברים, יביא לנו דברים, חבל על הזמן, זה, אתה יודע, לאנשים האלה הכי קל לבוא וככה להבהיל אותם. ואמרתי, אני אעשה ניסיון, ואני אספר עליו בשבוע הבא. יש לי פגישה בעוד יומיים, מאוד חשובה, עם הרבה מאוד אנשים חשובים. החלטתי לבוא ככה ולראות מה היו התוצאות.
בהצלחה.
תודה. בכל אופן, אבל לא סיימתי, חכה, לא סיימתי. אז אחרי כל התרגילי יוגה והמדיטציה וההתבוננות הפנימית והמיצים וכל הדברים האלה, הגעתי למסקנה שאני לא יודע, אני אספר לך את זה פה עכשיו לראשונה, זה שאני עוזב את תל אביב, אחי. אנחנו עוזבים את תל אביב ואנחנו עוברים לצפון.
אוי ואבוי.
כן, עוברים לצפון, מורידים הילוך, אנשים שם חיים בשנטי, אנשים לא ממהרים, אין לך מזורים, אין פיח, אין לחץ, אין עצבים, אין זה.
אין כלום. אין כלום.
אין כלום, זה רק אתה, הטבע, ובעצם מה הבן אדם צריך יותר מזה?
אני נרדם פה על המיקרופון.
מה הבן אדם צריך יותר מזה? עכשיו אני צריך לספר את הקטע הזה לזוגתי, כן, ולילדות, נסיכה כזאת שאנחנו עוברים לצפון, ואני צריך לעזוב פה את החברים.
קניתי שרואלים, בנות, יש פה מזוודה מלאה בשרואלים, כל אחת שתתלבש, אנחנו יורדים לאוטו, אנחנו מכרתי את האוטו, סליחה, אנחנו יורדים פה, אנחנו ניקח אוטובוס, אנחנו ניסע לצפון.
בדיוק.
איי, חנן.
למה לא? למה אני צריך להיות בעיר הזאת, עם הפיח, עם העצבים, עם הלוזים הצפופים, עם העבודה החונקת, עם, אתה יודע, הכל. למה לא לחיות כמו בצימר? למה לא לחיות כמו בצפון כל הזמן, אני אומר?
אני אגיד לך למה לא. יש לזה סיבה. קודם כל, כי אתה לא תפגוש אנשים. אתה פה תפגוש בן אדם, ואתה תתעלק לו על הנשמה כדי שידבר איתך, כי אתה תחפש את העסוקה. אתה יודע, היום אתה מאוד עסוק כל היום, ופה שם פתאום אתה תגיע לוואקום, ולא יקרה כלום, ואתה לא תמצא את עצמך.
אבל מה יוצא לי מזה? אני מתאהב את כל האנשים שאני נפגש איתם.
זה מאוד מצער אותי לשמוע שאתה מתאהב את כל האנשים שאתה נפגש איתם, אבל...
רובם.
אוקיי. עכשיו, חוץ מזה, אתה יודע מה זה אומר? זה אומר הרבה, הרבה יותר שעות עם הילדים, כאילו לחיות במקום כזה, וזה בטח שלא יעלה על הדעת. כאילו אם אתה רווק, או אם הילדים שלך גדולים כבר, וכל אחד הלך לדרכו, זה משהו אחר. אבל עכשיו עם ילדים קטנים, לעבור לזה, לכל...
אתה טועה, כי זה גם מתאים בדיוק לך, זה מתאים הדבר הזה. אתה יודע למה?
למה?
כי ילדים בצפון זה כמו כלבים משוחררים. ברגע שהכלב לומד ללכת, אתה לא קושר אותו. ברגע שהילדים הולכים ומסתובבים, הם בקיבוץ, לאן יש להם ללכת? אתה לא, הם משוחררים, הם הולכים לחברים, הם חוזרים, אתה לא צריך להסיק אותם פה כל הזמן. תיזהרי לחצות את הכביש, לא תיזהרי לחצות את הכביש, נלך זו, אני אשמור, אין את הדברים
האלה. מה אני אעשה? אני יושב בבית, הילדים משוחררים, בסדר, הם בחוץ.
תראה, טלוויזיה.
זהו.
כן, בדיוק כמו שאתה עושה ביפו, אבל תעשה את זה בצפון.
אני כבר עושה את זה, אני לא יודע, חנן, אני לא מתחבר לדבר הזה, לא למיצים ולא למגורים ולא לכל הדברים האלה. אני מבין שאנשים צריכים להתפרנס, והבחור הזה שעושה את הסנה צריך להתפרנס, והוא צריך למכור לך איזה משהו, אז על הכיף, כשיהיה לו, ובאמת, זה מסוג הדברים שכמו בולדרינג, אתה עושה את זה פעם ב, אני מפרגן. אתה הופך את זה לדרך חיים, משהו כנראה יתפקשש לך שם במוח.
יכול להיות שיתפקשש לי שם. לא יודע אם זה שם, אבל יתפקשש לי משהו במוח, זה בטוח, איפשהו. אם אתה באמת רוצה ללכת לסדנה, אז כדאי שתדע שכל המיצים שם מיוצרים מירקות אורגניים, פירות אורגניים, והכל במידה מאוד, זאת אומרת, אין הרבה פירות, זה קצת פירות והרבה מאוד ירקות, הרבה מאוד ירוקים. להגיד לך, ביום הראשון זה טעים, ביום השני זה כבר קצת פחות, ביום השלישי אתה כבר לא מסוגל להסתכל על זה, אבל אתה שותה את זה, כי אין לך, אין משהו אחר, אין ארוחות.
ביום השלישי אתה כבר לא מסוגל להסתכל על זה, אתה רוצה להפוך את זה לדרך חיים.
על המיצים.
אותו דבר בקיבוץ, אתה תלך, אתה תגור בקיבוץ, ביום הראשון אתה תגיד, וואי, איזה שקט פה, ביום השני אתה תגיד, וואי, איזה יפה פה, וביום השלישי אתה תגיד, מה אני עושה פה? בוא נדבר על מכבי תל אביב.
מכבי תל אביב? איזה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב בכדורגל?
לא, לא. אנחנו נדבר על מכבי תל אביב בכדורגל בהזדמנות.
מכבי תל אביב בכדוריד?
בכדורסל.
בכדורסל.
כן, אתה מכיר הקבוצה של המדינה, האימפריה.
לשעבר, לשעבר, לשעבר.
לשעבר, לשעבר, אבל הסיסמה עדיין איפשהו נותרה בעינה.
כמו ידיעות אחרונות, העיתון של המדינה.
כן, בדיוק. משחקים שלה, לפחות במסגרת האירופית, עדיין משודרים מדי יום חמישי, שלישי, ויש אנשים שצופים בזה, אבל אני לא מדבר על אלה שצופים בזה בטלוויזיה, אולי תכף נדבר גם עליהם, אני מדבר על אנשים שהולכים למשחקים.
למגרש עצמו, לאולם.
למגרש.
כן.
עכשיו, תשמע, בשנות ה-80, 90, לא יודע, הייתה איזו תקופה שהייתה איזושהי הילה סביב הקבוצה הזאת, וגם אז בעיניי זה היה בזוי, אבל אני לא אדבר על התקופה ההיא, כי יש היום תקופה חדשה. מדובר בקבוצה רופסת, בקבוצה שאין לה מה להציע, בעצם קבוצה בינונית מינוס, בטח במפעל האירופי שהיא כבר במינוס 7-1, 8-1, לא יודע כמה היא בהפסדים שם, ואנשים ממשיכים ללכת כל יום חמישי לצפות בדבר הזה.
הם קנו מינוי, מה אתם שהם יעשו איתו?
בסדר, הם קנו מינוי, למה הם קנו מינוי? זאת השאלה. למה הם קנו מינוי? כי מה?
כי הם אוהדים את הקבוצה.
מה זה לאהוד את הקבוצה הזאת? מה יש לאהוד בקבוצה הזאת? אם אתה רוכב על איזשהו גל, שאתה אומר, הקבוצה לוקחת את גביע אירופה, חורכת את אירופה, מנצחת וזה, אני יכול להבין. סתם לראות את החבורת זרים הזאת, כן, חבורת זרים הזאת, שמקבלת כסף בשביל ללבוש חולצה צהובה, בשביל לקלוע לסל, who gives a fuck? למה לא עודד בכלל את הקבוצה הזאת? ולא את הקבוצה השנייה. זה כמו דיברנו בזמנו על כדורגל, שאנחנו בכלל רוצים רק שיהיה מכות. אז בכדורסל מכות זה פחות מקובל. נכון. לצערי, כן. לצערי. זה יכול היה מאוד להוסיף למשחק.
מפרידים נורא מהר בכדורסל.
לא, אני אומר, מה זה בכלל לעוד קבוצה? אני, אז דיברנו על זה שפעם שבכדורגל, אנשים הולכים בשביל לראות מכות. אבל בכדורסל אין מכות. אז אני אומר, אם כבר, מה יש בכדורסל? יש את כל התככים ואת העניינים שמאחורי הקלעים. אני למשל, פעם עדתי את מכבי תל אביב בצעירותי, הייתי טיפש. היום אני אוהדת, אני נגד מכבי תל אביב, אני לא אוהד אף קבוצה, כמובן, כי בעיניי זה מביך ופתט ואין בזה שום משמעות, כמו שאמרתי, אבל אני כן נהנה לראות את מכבי מפסידה למשל, אוקיי? למה אני נהנה לראות את המפסידה? לא בגלל שאכפת לי מהספורט, כן קלו, לא קלו, הפועל ניצחה, מכבי ניצחה, הוא גיב ספק. אני נהנה, כי מה שקורה זה שלמחרת בעיתונים, או לפני זאת, באינטרנט, כבר יש דיבור, מחליפים את המאמן, מפטרים את המאמן, מפרקים את הקבוצה, הנהלה ככה, הנהלה ככה. וכל התככים האלה מאחורה, זה מה שמעניין. עכשיו, בשביל זה הוא צריך ללכת לראות את המשחק כדורסל, הוא צריך לעשות מנוי, אפשר לראות בטלוויזיה את המבוכה הזאת, את הבושה הזאת, את הרפיסות הזאת, את האפסיות הזאת.
אז אני לא מבין, רגע, אני לא מבין. אתה מצר על מצבה של הקבוצה, מצד שני, אתה רוצה שהיא תפסיד, אז אני לא מבין מה אתה אומר בעצם. אתה רוצה שמכבי תהיה יותר חזקה?
אני לא מצר על שום דבר שקשור ביכולת של שום קבוצה. מצידי כל הקבוצות יכולות להפסיד כל הזמן. זה קצת לוגית לא אפשרי, אבל זה לעצם העניין. לא אכפת לי מי מנצח. אני יכול להעריך שחקנים טובים, אוקיי? אם אתה צופה, לא יודע, בכדורסל, ואתה מעריך את יכולתו של לברון ג'יימס, אני יכול להבין את זה. לראות אותו משחק, זה יש בזה איזה חוויה. לראות שחקנים ישראלים משחקים, או אמריקאים שמשחקים בישראל, זה לראות את הדרג, אתה יודע, הדרג בינוני, זה לא מעניין. אז אם כבר אני צופה במשחק הזה, כי נכפה עליי, כי חברים שלי צופים ואני יושב איתם, אני רוצה שהם יפסידו.